המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
המרכזית הותר לפרסום היום כי סמל עוז דניאל, השם מקום דמו, שנחטף בידי החמאס, הוכרז כחלל צהל. מדובר בחייל שנפל בקרב ונלקח בשבי לאחר שנהרג על ידי החמאס כבר ביום שמחת תורה. וגם יותר היום פורסם כי סמל ראשון עירייה בלטה נפל בקרבות בדרום הרצועה. בשעה זו נערכת הלווייתו. מדובר על אח אחד מבין שישה אחים עולים מאתיופיה שגדלו ביישוב שווה שומרון, שם נערכה בדקות האחרונות הלווייתו. תוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום רצועת עזה, בעיקר סביב פעילות במרחב בית החולים נאצר ברצועה. גם בלבנון ממשיכים חילופי האש בין חיל האוויר וניסיונות חוזרים ונשנים של החיזבאללה לפגוע ביעדים אסטרטגיים מעבר לגבול בתוך שטחי ישראל, בעיקר בבסיסי צהל. בהמשך גם נבין קצת יותר על פרטי עסקת החטופים, האם יש אור ירוק מהחמאס או שעדיין ממתינים לאור ירוק הזה, אחרי שאתמול פורסם ולא הוכחש על ידי הדרג המדיני כי יש מתווה שישראל יכולה לעמוד בו. על פי המתווה הזה שוחררו עשרות מחבלים, בהם גם רוב המחבלים קלים, אבל בהם גם כמה בכירים, בתמורה ל-40 חטופים שישוחררו משבי החמאס, וגם בתמורה להפוגה של יום אחד על כל חטוף. עוד מעט נדבר על העסקה הזו, וגם לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, הקלחת, המתח, ממש 48 שעות לפני הבחירות הללו, ובעיקר ברשויות המקומיות החרדיות, שם הבחירות מורגשות היטב, בניגוד לשאר אזורי הארץ. נעבור, נעשה סבב ברחבי הארץ להבין קצת יותר מה צפוי לנו, והמטות שעושות את העבודה, שעושים את העבודה של הרגע האחרון, כל אלו בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באופן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. תחילה אל המצב הביטחוני, גם ברצועת עזה וגם בלבנון ממשיכה המלחמה למעשה בכל גזרה עם המאפיינים שלה. זה אחרי שפורסם במוצאי שבת על נפילתו של חלל צהל בקרבות בדרום הרצועה, ועל חייל נוסף שהותר לפרסום שמו לאחר שהוברר כי הוא כבר לצערנו נהרג בשמחת תורה, וכנראה נחטף לאחר שנהרג על ידי החמאס. קובי פינקלר, שלום, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
אז הפעילות בעזה, בעיקר סביב בית החולים נאצר, במרחב שם, גם מוצאים הרבה מאוד מודיעין, וגם מוצאים שוב ראיות, כי מתוך מרחבי בית החולים, החמאס ניהל קרבות.
נכון, אז בוא ניתן שלוש כותרות בפתח הדברים, לפני שנרחיב. הכותרת הראשונה, צהל מבין שיש התקדמות גם בעסקה לשחרור חטופים, ולכן מעיץ את הפעילות שלו סביב בית החולים, מרחב בית החולים נאצר. ולמעשה אפשר לומר הערב הזה, אבי, לראשונה צהל השלים את כל כיבושה ותיאורה של חאן יונס, ובכך שהוא משלים למעשה את כל המרחב של בית החולים נאצר, הוא יוצא משם גם עם מוגדת 98, גם עם שייטת 13, אחרי שעצרו שם, לחדו שם למעלה מ-200 מחבלים, גם מעשרות רבות חוסלו שם, וגם מצאו, כמו שאמרת, ארונות שלמים עם תרופות סגורות שהיו מיועדים לחטופים ישראלים. כלומר, הכותרת שלנו בנושא הזה, הערב הזה, צהל השלים את השתלטותו ותיאורו של מרחב בית החולים נאצר, השכונה האחרונה במערבה של חאן יונס. בתוך כך, פעילות נוספת מועצת באזור צפון רצועת עזה, באזור זיתון, תשמע אבי, אנחנו מדברים על ארבעה חללים של צה"ל, שלושה ביממה וחצי האחרונים, עוד אחד שהותר שמו לפרזום שנרצח כבר בשבת שמחת תורה, בהחלט אירוע שמלמד על כך שהלחימה נמשכת, אבל בהחלט עם הישגים מאוד משמעותיים לצה"ל. יהודה ושומרון, 3,250 מחבלים שנעצרו שם מאז תחילת הלחימה, ולבנון, כפי שאמרת בצורה נכונה, יום עצים עם שיגורים, ואני שומע הערב הזה לפני כמה וכמה דקות אבי, את שר הביטחון יואב גלנט, שמדבר בצורה מפורשת, גם אם תהיה הפסקת אש ברצועת עזה, אנחנו נגביר את האש, ונלחץ יותר ונעצים את האש, כי החיזבאללה לא מסוגל למלא את שורותיו, ונוסיף לכך עוד נקודה אחת אחרונה, שמיוחסת לישראל, הבוקר הזה, לפנות בוקר, תקיפה של מסעית לבנונית, בתוך שטח סוריה, ככל הנראה של מחבלי חיזבאללה, שלושה מהם נהרגים, עם תחמושת שהייתה מיועדת להעברה לחיזבאללה, כך שיום אחד, ארבע חזיתות, עם גם נפילה של לוחמים ופצועים קשה.
אכן, זאת תמונת המצב. קובי, לסיום, מלחת על עסקה שנמצאת באוויר. אנחנו יודעים שהקבינט אישר לשלוח משלחת נוספת לקהיר כדי להמשיך לנסות לנהל את המסע ומתן שם, אבל יש כבר איזשהו מתווה שמדברים עליו בעיקר בתקשורת, הדרג המדיני לא מכחיש אותו, עד כמה זה רציני?
קודם כל, ישנו שינוי ביעד. במקום לנסוע לקהיר, שם הייתה אמורה להתקיים הפגישה, הקטרים עמדו על כך שהפגישה הבאה תהיה בדוחה, בירת קטר, ואכן משלחת ישראלית יוצאת הלילה בעוד 4 שעות לדוחה, בירת קטר. הנה ההצעה שמונחת כרגע לפתחנו, אנחנו מדברים על 40 חטופים, מדברים על פרק זמן שישראל מוכנה להפסקת אש במשך 40 ימים. למה 40 ימים? זה גם תקופת הרמדאן וגם פסח, הסתכלות גם מרחבית ישראלית לכל התקופה הזאת שבאה לאחריה, גם שחרורם של כמה עשרות מחבלים, לא אלפים ולא מאות כפי שדרש החמאס, ובתוך השחרורים הללו ישראל משחררת נשים, ילדים, חולים וגם חיילות, ונקודה נוספת שישראל מוותרת עליה, ככל הנראה, אלו הם השיחות שאני מקיים, כניסה של נשים וילדים בחזרה לצפון רצועת עזה. אינני יודע לומר לך לאן בדיוק הם יחזרו, כי באמת הדברים שם נראים בצורה חריבה, אבל לפחות ישראל מאשרת כניסה הומניטרית של נשים וילדים לצפון רצועת עזה, פרטים ראשונים של העסקה הולכת ונרקמת.
קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח הזה, שבוע טוב, תודה, בשורות טובות.
שבוע טוב, תודה.
אנחנו עם השר חיים ביטון, שר החינוך, הרב חיים ביטון, שלום, ערב טוב.
שלום וערב טוב, שבעזרת השם יהיה עסקה טובה לעם ישראל, ולהחזיר את החטופים הביתה.
אז זהו, כשר במשרד החינוך, אתה גם חבר בממשלה ובקבינט המורחב, שלשם מביאים בעצם עסקאות כאלה לאישור. אתם יודעים מעבר למה שאנחנו יודעים בתקשורת?
לא, עדיין לא. הממשלה עדיין לא מעודכנים בפרטים. כמובן שברגע שזה יפך להיות יותר רלוונטי, אז יעדכנו ויקבלו את הצבעת הממשלה. בינתיים זה עדיין לא שם.
איך מנהלים את כל השיח הזה על עסקה, על מלחמה, על חיילים שנופלים, וממש במקביל לנהל בחירות לרשויות המקומיות בעוד יומיים?
תאמין לזה להיות חולה. מבטיח לך, זה פשוט, אבי, שאלת שאלה טובה. בלתי נתפס הדבר הזה. לצערנו הרב נכפה עלינו העניין הזה של בחירות מוניציפליות, למרות שהם נדחו בכמה חודשים, אבל עדיין זה נכפה, עדיין אנחנו בתקופה שאנחנו לא מבינים איך עושים דבר כזה. ובכל אופן, אתה יודע, כיוון שצריך וכיוון שאנחנו עסוקים בגדלת שם שמיים, אז זה מה שצריך לעשות. ועושים, לקח זמן, לאט לאט נכנסו לזה. זהו, זה עוד יומיים בעזרת השם, שיעבור בשמחה והצלחה, וזהו.
כמנכ״ל ש"ס, מן הסתם אתה מודע לכל מה שקורה בכל רחבי הארץ, אבל אנחנו נתעניין בכמה מקומות שאולי בשלם, בגללם הסער הגדול הזה. ואומרים בדגל התורה, אם ש"ס הייתה מבינה שהפרנו את ההסכם באלעד על פי הוראת גדולי ישראל ולא חלילה מכל מיני סיבות אחרות, ש"ס הייתה יכולה לקבל הרבה מאוד מקומות אחרים. אבל כל מה שש"ס הגיבה בתגובה לאלעד, זה מסע נקמה, הם אומרים, והיהדות החרדית תפסיד מזה, כל זה כדי לנקום באותה החלטה של גדולי הדור, והדברים נאמרים על ידי בכירים בדגל התורה, ומופנים לבכירים בש"ס. לאן הגענו?
תראה, קודם כל חבל שהגענו לכך. אני, אם בכירים מדברים על בכירים, אני קודם כל, שמדובר על גדולי הדור, אני לא מתנצל לה, ואני לא מתכוון להביע לשום דבר שקשור לגדולי הדור, ואני מבקש מאותם בכירים, שלא יכניסו את גדולי הדור בדברים שהם לא שם, כי בסוף ביצוע הסכמים זה דבר שהוא ברמה פוליטית קורה הרבה מאוד שנים. אנחנו מעולם לא היינו במצב בתנועת ש"ס, ואני מזמין כל מי שרוצה לעלות כאן מולי ולומר על איזשהו סיכום כלשהו פוליטי שנעשה אי פעם ולא בוצע, כולל אפילו רוטציה בנציגות כזאת או אחרת בעיר עם 10,000 תושבים, בסדר? אין דבר כזה. עכשיו, אנחנו יצאנו למערכת הבחירות הלא לפני שרבנים אמרו משהו, כי בסוף יש את הרבנים שלנו שאומרים משהו ורבנים שלהם שאומרים משהו. כשזה רבנים מול רבנים, זה רבנים מול רבנים. עכשיו אתה מדבר איתי כפוליטיקאי מול פוליטיקאי, לא אתה פוליטיקאי מול הפוליטיקאים האחרים, אני אגיב כפוליטיקאי מול פוליטיקאי. אנחנו ישבנו עם הפוליטיקאים, ואני לא אעריך כמה וכמה פעמים, והקדוש ברוך הוא עשה שהיה גם מלחמה, אז כמובן שבהתחלה אפשר להתעסק בזה, ואחר כך כן תעסקו בזה, ואפילו התארך קצת הדיבור בעניין הזה. והיו דיונים כאלה ואחרים. אני לא אעריך על אותם בכירים בדגל התורה, שהם בעצמם קובלים על מה שקורה שם. זאת אומרת, בסוף, בשורה התחתונה, אנחנו נקלענו למצב כזה, שיכלנו לעשות הסכמים, שאני מסכים איתם, שיכול להיות שהסכמים האלה טובים יותר לכלל עם ישראל, וטובים יותר לציבור, אבל נאלצנו לעשות הסכמים אחרים, ועשינו, אנחנו לא נמצאים בלי הסכמים. יש לנו הסכמים עם אגודת ישראל, יש לנו הסכמים עם ויז'ניס, ועוד בערים אחרות, יש לנו בכל רחבי הארץ, כמו שאתה יודע, ב-90 ערים ש"ס רצה, וכ-90 ערים ש"ס רצה, יש הסכמים בכל מקום ומקום, עם כלל המפלגות. הכל לטובת הגדלת שמו יתברך. ולכן, שאף אחד לא יתעלה, ואף אחד לא ימצא תירוצים, וגם מי שבעבר היה לו הרגשה לפני כמה חודשים שהובלו כמה מהלכים באותו הסכם בין דגל לשלומי אמונים שחשבו שהם כבשו את כל הארץ ומסכנים ש"ס, היום הם נמצאים במצב כזה שהם רואים שיושב ראש התנועה שלנו ומועצת החכמים שלנו שעשו בחוכמה רבה והכל בשיקולים אמיתיים הביאו את זה היום למצב שהם דברים נראים אחרת ממה שהם חשבו. לצערם הרב הם נמצאים היום בסיטואציה שהם לא רצו להיות בה, אבל הם הכניסו את עצמם לזה, אין להם לקבול אלא רק על עצמם.
אחרי שאתה אומר את הדברים האלה, אז אתה יודע, אני אשאל אותך כדי להשלים את הסיפור הזה, הסיפור ברכסים שאליו מפנים דגל התורה כל הזמן אצבע ואומרים, הנה, שם היה הסכם, וש"ס מחליטה בסוף להריץ מועמד משלה, זה נטו כנקמה על אלעד, זה באמת נקמה? זה המילה?
המילה נקמה היא מילה שהיא לא ראויה בעניין הזה. יש משהו אחר מאשר נקמה, יש התנהלות. בהתנהלות, אם יבוא בן אדם כלשהו וידפוק אצלך בדלת ויאמר לך, אדוני היקר, אם לא תיתן לי כרגע 10,000 שקל כל חודש, אני דואג שישברו לך את הגלגלים של האוטו שלך, אז מה תעשה? תשלם לו פעם ראשונה, מה יקרה בפעם השנייה? הוא הפעם הבא יבוא בכסף 20 ואחר כך 30. כשיש סיכום ולא עומדים בזה, זה לא נקמה. זה הדדיות ברורה. אם אנחנו לא יכולים לראות, נגמר הזמן שהציבור שלנו מסתובב כמו זה אחד שאחרים הם הכברתנים, מותר להם לעשות את כל השינויים שהם רוצים, ולא לקיים הסכמים, ואנחנו מורידים את הראש ותנו לנו מכות על הראש. זה נגמר. היום יש, זה נקמה, זה לא, חד משמעית, תמורה זה כן. יש תמורה, כן, נגד כל הגרה, אתה לא מקיים, והשאלה היא מי הראשון שהוא לא מקיים. אנחנו מבחינתנו מוכנים ורוצים וקיימנו כל חיינו. וכל תנועת ש"ס, מי עוד לפני שאני אי פעם הייתי בה, כבר 40 שנה ש"ס מקיימת את כל ההסכמים שלה, שבוש התנועה שלנו מילה זה מילה, ברגע שמישהו מפר במקום מסוים, אז אין הסכם, ההסכם הוא על המוניציפלי, מה יהיה פעם הבאה? יהיה פעם הבאה, כרגע יש הסכם מוניציפלי של...
מה שהדליק את אתה יודע, את המבערים, זה בעיקר הסיבה מאחורי העניין, שנאמר שהמועמד של ש"ס באלעד, הוא לא יהיה טוב ליידישקייט, וזה נאמר מפי רבנים, וזה הדליק את הסיפור.
תראה, שוב, אבי, אני יודע כמה שאתה קרוב וקשור לגדולי דור. כשמדברים על משהו שאולי נאמר, אני לא יודע, לא שמעתי את זה מפי גדול דור, אבל אפילו שם, שזה אולי נאמר על ידי גדול דור, אני נזהר בלהתבטאות בעניין הזה. אבל זה ברור שאם נתייחס בכיוון הפוך, בוא נתייחס רגע לנציג שלנו, בוטבול, שיהודה בוטבול הוא אברך משי מיוחד. אני אגיד לך, הוא היה הרי עובד בפרויקט החונכים, שזכיתי לעשות אותו כשהייתי מנכ״ל רשת החינוך התורנית, ועד היום הוא מתקיים. הוא היה אחראי על כל החונכים באלעד, והרים מהשפטות, וטיפל בילדים הכי מסכנים ברמה הכי מדהימה שבעולם. כשיושב ראש התנועה חיפש מישהו שאמור להיות הבן אדם הבא שיחליף בתקופתו, היה מי שרצה לעזור וכו', אז חיפשנו אנשים, ומשם מצאנו אותו. והוא ככזה, אני אומר לך שאני ישבתי איתו הרבה פעמים, יושב איתו המון בזמן האחרון, אתה יודע, פתאום עלתה, הבן שלי התקשר אליי עם שאלה הלכתית, ואספר לך סיפור אותנטי, הבן שלי התקשר אליי עם שאלה הלכתית, הוא ישב לידי, שאלתי אותו את השאלה, אז להגיד שיש איתו בעיה של יידישקייט, זה אפילו בדיחה, כל בר דעת יודע שהוא באמת, באמת, טוב. אין לו שום בעיה בעניין הזה, נגיד.
אז בואו נעשה סקירה רגע על מצבה של ש"ס לקראת הבחירות שהתקיימו בעוד יומיים. בעצם בש"ס לוקחים אימור, או שמנצחים בכל הקופה, ואז לוקחים את בית שמש, את אלעד, את רכסים, ועוד, וצפת, ועוד שזה אולי שם בהסכם מאוחד נוציר, נחריג את הסיפור הזה, או שבכל הרשויות הללו, על חודו של כל, פה ושם, אם לא תהיה התלקטות באמת סביב המועמדים של ש"ס, אז זה אימור על כל הקופה, מה שנקרא. אין איזה מקום בטוח שש"ס באה להסכם ואומרת, טוב, נפסיד כאן, אבל נרוויח כאן. נוותר כאן, נצליח שם. זה או הכל או כלום.
תראה, בהכל או כלום יש גם כצד השני בהכל או כלום. כי גם הצד השני של דגל התורה, אם אנחנו מציגים אותם בצד השני, או של שלומי אמונים, הם גם נמצאים באותו מפה בצד השני. אני לא מכיר מישהו אחר שיכול להבטיח לי כרגע שיש לו רשות עיר מובטחת כרגע. אולי, אתה יודע מה, יש מקום אחד בירידות מירושלים. זה המקום היחיד שאולי הרב רביצקן יהיה ראש העיר הבטוח. כולם עושים הימורים. שוב, אני בטוח, אני רק אומר לך שזה לא הימורים, שאם מישהו חשב בהתחלה, כשיושב ראש התנועה שלנו קבע, ביחד עם מועצת החכמים, לצאת ככה בריצה בהרבה מאוד ערים, שפעם שעברה לא עשינו את זה, למען האמת, הוא עשה את זה לאחר שהוא ניסה הכל. הייתי נוכח בישיבות, אני עד ראשון, לא שני, לכל הישיבות שהיו וכל הבקשות וכל הדרישות לעשות שיהיה לנו לטובת הציבור שלנו, כי זה התפקיד שלנו. ולבסוף הוא הלך על זה, אז אנשים חשבו שזה הימור יותר מדי גדול, היום כולם מבינים שזה הימור בטוח, ובחירות, בסדר, זה הימור בטוח, בהימור הבטוח, אני חושב שאמרת את הערים שהצגת, אני חייב גם לציין, בנושא של צפת, צריך לומר שיש איזה אי של שפיות, בסך הכל אפשר לומר על זה, שהנציג שלנו יוסי קקון בצפת נתמך על ידי כל הציבור, וגם מעבר לציבור שלנו, ומותר שיהיה מקום אחד.
תאר לך שהיו באמת יושבים כל נציגי המפלגות בחדר אחד לפני 5 חודשים, ועושים סדר, ולוקחים מועמדים מוסכמים, שמתאימים לעיר, שהתושבים רוצים אותם, אחד מדגל התורה, אחד מש"ס, אחד מאגודת ישראל, כל עיר לפי האופי שלה, והיינו היום תחת הכותרת, ברשויות המקומיות החרדיות אין בחירות.
א', הלוואי, ב', זה מה שניסינו לעשות, אבל היו כאלה ואחרים ש...
ניסיתם לעשות דבר כזה?
שלא התאים להם הדבר. חד משמעית, לזה הלכנו, לא לפני 5 חודשים, לפני 10 חודשים, לפני... אני יכול להגיד לך שכבר לפני שנה וחצי התחלנו בדיונים האלה. וכבר אז, לפני שנה וחצי, כפי שאתה יודע, הצהרנו, היושב ראש הגיע לפני שנה וחצי ללעד והצהיר שיהוד אבוטבול רץ לרשות העיר אלעד, ומאז היו הדיונים. אני אומר לך, הדיונים האלה גלגלו כמה חודשים, ואני אגיד לך יותר מזה, היו כאלה בכירים, ואני אומר את הדברים, אתה יודע שאני אומר את הדברים ברורים, שהיו בכירים מאוד במפלגות אחרות, שהם רצו, אבל לא נתנו להם. הם רצו, כי היו אחרים שיודעים לפעול שם ולעשות דברים.
רצו להגיע להסכם, רצו להגיע להבנות, אבל... אתה אומר, שמו להם מקלות בגלגלים.
בוא, שלא תחשוב. שמו מקלות בגלגלים, כי אני אגיד לך משהו. לפעמים יש אדם מסוים שמעניין אותו רק עיר מסוימת, זה לא מעניין אותו מה קורה בעיר אחרת. הוא רוצה שבעיר הזאת יהיה את מה שהוא רוצה, והנציג שהוא רוצה שיהיה. ולכן התוצאה היא שאנחנו כרגע נמצאים במצב הזה, וזה, כמו שאמרת, הלוואי שהיינו עכשיו מתעסקים בלהביא כמה שיותר מנדטים בכל עיר ועיר, ולהתעסק יותר להביא בערים שהן לא ערים חרדיות, שהן ערים שבאמת יש המון המון השקעה חשובה כדי להביא יידישקייט בחולון ובבת ים ובשקריית שמונה ובאלת, כל המקומות שאנחנו רצים, שהיינו משקיעים שם את המאמצים כדי להביא עוד הגדלת תורה, לא בין חרדים, אלא בין חרדים ולבין ציבור דתי לבין ציבור כללי, אז הלוואי והיינו יכולים להשקיע שם את יותר מאמצים. מישהו אמר לי לפני כמה, הייתי באחד הערים האלה, עלול בסיור, הוא אומר לי, אנחנו מרגישים שמשקיעים את רוב המאמץ בערים החרדיות, למה? מי משקיע את כל המאמץ? התקשורת פשוט בגלל שזה יותר לוהט ויותר זה נוצר התוצאה. אבל הלוואי, כמו שאמרת, שזה לא היה ככה, אבל עכשיו שכך. צריכים ללכת מה שאומרים גדולי התורה ולדאוג לציבור שלנו עם האנשים שלנו.
טוב, בוא נעבור ככה בזריזות להבין קצת יותר. באשדוד, ממש רגע לפני שבת, יום חמישי, שישי, מתפרסם ההסכם של ש"ס וראש העיר יחיאל לסרי. מה קרה שם? מה היה כל הסיבוב הארוך הזה? אם בסוף הולכים עם לסרי, מה, תסביר את זה.
כדי לפרט את כל מה שהיה, צריך כנראה כמה תוכניות, הבנתי. אבל בוא נגיד את זה בקצרה מה קרה בסוף. ויושב ראש התנועה שלנו אמר, וזה מה שומענו בצורה ברורה, לבסוף, אחרי שהיו כל מיני אופציות על השולחן, האופציות הצטמצמו והצטמצמו עד שהם הגיעו למצב שאם היינו ממשיכים לרוץ עם אבי אמסלם, התוצר היה שיכול להיות שחז וחלילה, היו עולים שם אנשים שלא דואגים לציבור שלנו, ולכן בגלל שהיה קושי מול עשרי, אבל כיוון, וזה אמיר זכותו של השבוע שלנו, שגם יודע לקבל החלטות קשות, מה שהבעיות, כיוון שיש עכשיו הסכם טוב, אז לא צריך להזכיר את הבעיות שהיו לעשרי. היו בעיות ובעיות קשות, כרגע התקיימה שירת פסגה בין אבי אמסלם לבין לעשרי, וגם אחר כך אצל השבוע של התנועה, ששם סוכם שמה שהיה הוא היה, ועכשיו בעזרת השם הכל יהיה כמו שצריך. לעשרי הוא בשר מבשרנו, וגם מלכתחילה שחשבנו שזה צריך להיות אחרת, כי חשבנו שזו הבעיה. ברגע שהדברים אמרו שהובנו, פרשו, זה פרש, זה פרש, נוצר מצב שזה חז וחלילה יכול לפגוע בעולם התורה, התקבלה החלטה.
בוא נעבור לבית שמש, בטח לקחתם בחשבון מצב של סיבוב שני. עוד פעם, אם מועמד שהשרב אבוטבול ינצח בסיבוב הראשון, הצלחתם כל הכבוד, אבל אם לא, וזה מגיע לסיבוב שני, ואליזה בלוך, ראש העיר הנוכחית, נכנסת למעגל הסיבוב השני, היא תזכה לתמיכה של מי שיפסיד בלעד, אתה מבין מה קורה?
לא, אני לא חושב שזה ככה. אתה צודק שבשיחה פוליטית ראויה ורק פוליטיקה, אז התשובה היא כן, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לחכות רגע עם הדבר הזה. אנחנו כרגע חושבים באמת, ואני לא מדבר באוויר, שהנתונים כרגע לעלייה בסיבוב ראשון, נכון להיום, היחיד שיש לו סיכוי לסיים בסיבוב ראשון, זה משה אבוטבול, כמה שזה נשמע וחשבו שזה ספין, אז בסוף רואים שבאמת
אתה יודע, אבל בסדר, בעניין הזה כל אחד יגיד משהו אחר ומושך את השמיכה לכיוון שלו ואת המספרים אחרת.
נכון, נכון, אני חושב שכשיהיה בסיבוב שני, אם נגיע למצב של סיבוב שני, אני חושב שיצטרכו לשבת מחדש גדולי ישראל ולקבל החלטות. זה לא פשוט, אני לא חושב שההחלטה תהיה לפי נקמה או כי אין נקמות, או אמרתי לך זה כבר לפני כן, ההחלטה תהיה מה טוב, ואני אומר לך גם הנושא הזה בדיונים שהיו לפני שמשה אבוטבול נכנס לשולחן, היו דיונים אצל גדולי ישראל באמת תומכים, חד משמעית. אני יכול להגיד לך שגם גדולי ישראל, אלה שקבעו, ואתה יודע מה, בכל מקום קובעים, ושם ממש היה, אני זוכר רבי אריה אמר, מה שתחליטו, זה נושא רגיש, ולכן כשנגיע למצב הזה, אם נגיע למצב הזה, זה באמת שאלה מורכבת, אבל אף פעם לא נתייחס לפי... לא נצטרך לא לחשוב לפי מה שקרה במקורות אחרים.
אז דיברנו על אלעד ועל בית שמש ועל אשדוד, בוא נחתום בבני ברק, כי שם הסיפור מאוד מאוד מוזר. הרב אוריאל בוסו רץ לראשות העיר, גם עבר את בית המשפט, אין קמפיין מסיבי לראשות עיריית בני ברק בראשות אוריאל בוסו, יש קמפיין בעיקר, אנחנו רואים, למועצת העיר. אתה יכול להסביר, האם אתם באמת רוצים לכבוש שם את ראשות העיר, או שנוסעים עם התנועה?
אני אענה לך. קודם כל, גם הסיפור הזה הוא כבר, יש לו כבר זקן, בגלל כל הזמן של המלחמה, זה באמת סיפור ארוך מאוד, זה נמשך הרבה מאוד זמן. עובדתית, אני בטוח שאתה ראית וכל עם ישראל ראו, בכל פרסום אפשרי, שכל הסיפור של בני ברק זה בדיחה אחת גדולה, והנה בבית המשפט, מאמן לי, אני מדיברתי עם היועץ המשפטי שלנו, והוא שאל אותי שאלה, אתה יודע, אפילו הוא, אני אומר לך את זה, הוא שאל מה, מה השאלה בכלל? לא מבין, אנחנו רצים ברצינות לראשות העיר בני ברק, ולכן בבית המשפט עמדנו על שלנו, ואת יודע מה, שמעתי גם אפילו כתבים שבאותו בוקר, אפילו בכל חי, שאמרו, כן, בטוח, הכל סגור, היום בוסו נופל. ולא ראיתי עדיין, לא יודע, אולי אני לא רואה את הכל, אני לא מצליח לעקוב על הכל בלי עין הרע כמה שיש, שהתנצלו על מה שהם אמרו. בסוף, ברור חד משמעית, נלחמנו על זה כמו שצריך, בשונה מפעמים ורוש, שאפילו קרה נפילות כאלה ואחרות בבני ברק, השופט החליט על הנושא הזה. הסיבה שאורי בוסו ממשיך, בוא נזכיר עוד משהו, אבי, אפילו אני חושב שאתה שאלת אותי בעבר, האם זה תלוי בהסכמים שלכם בבני, אמרו, לא רק אמרו, האם בטוח, סגרו בבית שמש ובאלעד.
עם אגודת ישראל, זה הסכם.
נו, הנה, מה אתה אומר על זה? גם זה לא קרה. ואני אומר כאן על השולחן בצורה ברורה, בתור מנכ"ל ש"ס, ואני אומר את זה בידיעה. בני ברק שייכת לבני ברק. תוציאו את כל הקלטות שלי בשנה האחרונה. אם יהיה פתרון בבני ברק, ויש אפשרות של פתרון בבני ברק, האפשרות של פתרון בבני ברק זה שיהיה רוטציה אפילו עתידית, שאנחנו אילנו ראש עיר בעתיד ובתוך הסבב. לא יכול להיות שמדירים אותנו מהעניין הזה של בני ברק, כאילו אנחנו לא שייכים בזמן שאנחנו 33% ויותר מהתושבים. אין שום סיבה בעולם ששתי קבוצות אחרות יתחלקו ביניהם על ראשות העיר. עכשיו, אם היינו יודעים שההיסטוריה מוכיחה שמה זה משנה מראש העיר, כולם מקבלים הכל, כולם יודעים שזה לא נכון לצערנו, ולכן הפתרון היחיד הוא, והדבר הזה נמצא על שולחנם וכולם יודעים את זה, ככל שיביאו פתרון כזה ששאס תהיה בסבב בעתיד להיות רשות עיר, אנחנו נוותר על זה. אין שום צורה אחרת שאורי בוסו לא רץ לרשות העיר עד הסוף בבני ברק. עכשיו אתה שואל אותי, מה הסיכויים? אתה יודע, אנחנו מכירים את האחוזים, ויכול להיות שיקרה איזו הפתעה מסוימת, אבל זה לא כמו שאני אומר לך על אלעד, זה לא כמו שאני אומר לך על בית שמש, ולא כמו שאני אומר לך על רחסים, וכל זה רצפת, זה סיפור.
השר במשרד החינוך, הרב חיים ביטון, מנכ"ל תנועת ש"ס, תודה רבה. נמתין, אנחנו כולנו מחכים כבר ליום רביעי בבוקר, אני בטוח שגם אתה, אבל יש עוד הרבה עבודה אצלכם עד אז. תודה, להתראות. אנחנו יוצאים אלה פרסומות, נמשיך מיד אחר.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו לאלעד, איתנו על הקו משה גבירר, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
לשעבר חבר מועצת העיר, מטעם סיעת שלום האמונים, שוב בחירות באלעד, ושוב העיר הזו מסעירה את כל הארץ, כאילו מדובר בעיר שיש בה מיליון תושבים. מה יש באלעד שהבחירות בעיר הזו מוציאות כל כך הרבה אמוציות ואנרגיות ומחלוקות? מה יש שם? מה, יש איזה משהו שאנחנו פספסים?
אני מעדיף להסתכל על העיר הזו כעיר שלי, ולא להסתכל על כל הארץ. העיר שלנו היא עיר מיוחדת במינה, שהוקמה לפני 20 שנה. היא הייתה במשך עשור וחצי במצב של ילד ללא יכולת להגיע למצב של צליחה נכונה, של התפתחות נכונה, עד שהגיע האיש, שאגב יושב על המקום שלי, הוא החליף אותי, ומאז שהוא הגיע, העיר הזו נהפכה לעיר שוקקת עשייה, עיר שוקקת חיים, בכל תחום שהוא, בחלק הרוחני, בחלק הגשמי.
אז בואו נפתח את זה רגע, אם אתה מדבר על החלק הרוחני, למה אלעד מבחינה סטטיסטית, מספר הנערים, הנערות, הנושרים, המתמודדים, הוא בין הגבוהים ברשויות המקומיות באופן יחסי בערים החרדיות. הרבה יותר מכל השאר.
היות ואני לא חבר עירייה, ואני לא מתמצא בפעילויות העירייה השונות, אני יכול להגיד...
נשמע שלא, אמרת שהכל טוב, אז לכן שאלתי, אוקיי.
מה שאני יכול להגיד כתושב העיר, בעיר הזו יש עשייה לא פוסקת, שלא מפסיקה לרגע בכל תחום החינוך והנוער, ממה שאני יודע, כל מקרה... וכל עניין, וכל, אפילו באופן פרטי, אם יש נוער, ילד מסוים שצריך טיפול, אני יודע שיש לו מטפל, ושיש מי שהעירייה שמה זה את כל יעבה. אבל האמן לי, אני לא אכתובת בשאלות המעשיות שלה. אני רוצה לדבר קצת על הבחירות שעליהן שאלת בהתחלה.
אז תיתן לי בבקשה. אז אין לי בעיה, דבר על הבחירות. אז לכן, שאתה אומר שהעיר מובילה באלף בית גימל, ואתה לא בקיא באלף בית גימל, אז בוא נשאיר את אלף בית גימל הללו בצד. בוא נדבר על הבחירות. הבחירות בעצם באלעד, שוב אנחנו מגיעים על חודו של קול כנראה לפה או לשם, אבל הפעם יש יוצא דופן מכל הבחירות האחרות, אולי כמה יוצא דופן. ש"ס הביאה מועמד אחר שאולי יותר אהוד על מצביעיה של ש"ס, בניגוד לפעמים קודמות, וגם יש את חסידות ויז'ניץ שתומכת בו. זה שובר שוויון לדעתך?
חד משמעית לא. חד משמעית. אנחנו עברנו שני מערכות בחירות קודמות, שהיו כל מיני שוברי שוויון, וכל מיני סופרי מספרים, מומחים ולא מומחים, הפיצו כל מיני מספרים לכאן ולשם, ותוצאות ידועות לכולן. בכל פעם שישראל פורוש הציג מעמדות לרשות העירייה, הוא לקח את העיר, הגוש שלו הוא גוש שמונה, ככה או ככה, 35-36%. הוא תמיד לקח ב-25% יותר, גם כשעמד מול קריספן, וגם כשעמד מול... פעם האחרונה מול ברק צברי, הוא לקח את העיר כי אוהבים אותו, כי מכירים בעשייה החיובית שלו. אני חייב לומר לך כמה מילים של אלעד במספרים, כדי שתבין על מה מדובר, כשאני נמצא בתור תושב העיר, והולך לקראת מערכת בחירות, שאתה יודע מה, הזויה בכלל שהיא התחילה. אני רוצה רק להגיד שבעשור האחרון, עברו בעיר 200 הקצאות למוסדות חינוך ולבתי ספר.
כולל ויז'ניץ.
40 בתי כנסת במבני קבע. עוד מספר דומה של בתי כנסת חדשים.
אתה יודע לומר לנו מתוך ה-40 כמה ספרדים ואשכנזים? אתה יודע לומר לנו כמה לחסידי ויז'ניץ?
כולם, אני אספר לך את הסיפור האמיתי של ההקצאות. כשישראל פרוש היה ממלא מקום של יצחק עידן, היה ראש עיר פה, לא הצליחו לעשות הקצאות, היו מריבות על כל דבר, איך לעשות, מה לעשות, איך לפרסם, מה לפרסם. בא ישראל פרוש כמ"מ, ואמר לי יצחק עידן, תן לי את התפקיד, אני עושה לך את זה. יצחק עידן חשב שהוא משוגע, שהאיש שעומד מולו משוגע, מה הוא נכנס לבור הזה? הבן אדם הזה תוך חודשיים פרסם 100 הקצאות, לכל דכפין.
אבל זה לא עונה על השאלה, האם בסוף היום, אחרי, לא יודע, 10 שנים של הקצאות, כמו שאתה אומר, כל התושבים בעיר מרוצים, כל הקהילות מרוצים, אין כאלה שמרגישים מופלים, אין כאלה שמרגישים שאולי הביאו ישיבות מחוץ לעיר, על חשבון קהילות שגרות בתוך העיר.
כל העיר מרוצים חוץ מהפוליטיקאים. כל התושבים בעיר מרוצים חוץ מהפוליטיקאים, וזו אמירה שניתנת לבדיקה. אם תעשה סקר סביעות רפון בעיר, אתה תמצא את התשובות האלו. העיר הייתה שקטה...
אז ישראל פורש מקבל 90% מהמצביעים, בקיצור. אולי העיר, ראש העיר היחיד בארץ שהולך לזכות במעל 90% מהקולות. כמה פוליטיקאים יש בעיר?
תקשיב, אנחנו חיים בעולם של פוליטיקה. והפוליטיקה מגיעה גם מבחוץ וגם מבפנים. וזה בסדר, זה לגיטימי. זה כל מערכת בחירות, אנחנו צריכים לעבור את זה מחדש, ואנחנו עוברים את זה. ובעזרת השם, גם בפעם הזו אנחנו נעבור את זה.
מצוין.
אני אמשיך על את המספרים, בבקשה, ממך, שאתה התחלתי לתת...
המספרים לא רלוונטיים, בעוד 48 שעות, הסגרו את הקלפיות, ואנחנו כולנו נראה את המספרים המדויקים. כרגע באמת, כל אחד, גם בבית שמש מקודם, אמרנו לשר חיים ביטון, לא רלוונטי המספרים, כל אחד מביא את המספרים מטעמו ומהצד שלו, אז בוא נשאיר באמת את המספרים לתוצאות האמת. משה גבירר, מאלעד, לשעבר חבר מועצת העיר. תודה רבה לך. על הקו גם איתי גדסי, שלום איתי.
ערב טוב אבי.
בוא נפתח דווקא עם בני ברק, שם בדגל התורה מארגנים הערב, נערכת ממש עכשיו למעשה, עצרת אלפים,
כן,
המונים.
כן, עצרת תפילה, כן, ברחובה שלי, רחוב כהנא מלפינת רבי עקיבא, שם מתכנסים בשעה זו אלפים, אולי אפילו עשרות אלפים, זה נראה ממש עצרת מרשימה. ושם צפויים להגיע מרנן ורבנן, בראשם מרן רב דוב לנדו, מנהיגה רוחני של דגל התורה, שצפוי, לפי מה שאני מבין, לומר שם דברים כדורבנות על הנהגת העיר והנהלת העיר בני ברק בשנים הקרובות, ובכלל, אני מניח שתהיה התייחסות כן. באופן כללי, ראינו גם היום סרטון שלו מתייחס לנושא של העיר אלעד, על כך שבעיקרי היהדות, כל הנושא הזה בעצם היהדות, להצביע בעלן לישראל פורוס, אולי אפשר לשדר גם חלק מהדברים, ונמתין ונראה. אתמול ראינו גם עליית מדרגה בדרג הפוליטי, דרך אגב, להבדיל כמובן, שמענו את הדברים של גפני ברכסים, תוקף את אריה דרי בצורה חדשית.
הבנתי אבל שהוא גם התנצל.
הוא התנצל באופן אישי, הוא לא התנצל באופן פומבי, ככה שאנחנו לא יודעים על זה. אנחנו מסתכלים על מה שהוא מדבר בחוץ, ובחוץ אפשר לומר שהפוליטיקה מתנקזת ליום שלישי, וכל שעה שעוברת, אנחנו בהחלט רואים עליית מדרגה, נקווה שנגיע לסיום יום הבחירות בצורה קצת יותר רגועה ממה שזה נראה עכשיו.
מוטי אלפרין, אתה איתנו על הקו?
כן, ערב טוב.
ערב טוב, אתה נמצא שם בעצרת ההמונים בבני ברק, כמובן גם תעדכן אותנו בהמשך על דברים שיאמרו שם. אבל אולי, אתה יודע, בניגוד לשאר הארץ, היינו אומרים בני ברק וירושלים, שני הערים שיחסית, הכי, התוצאות די ידועות מראש.
כן, אז צריך להגיד, בסופו של דבר, כולם יודעים איך תראה פה העיר אחרי הבחירות, יודעים גם מראש מי יהיה ראש העיר, אבל מה שכן רואים בכנס של דגל התורה, צריך להגיד, אני רואה פה פשוט עשרות אלפים שמגיעים, הם מנסים להדליק את השטח מחדש. היה תחושה שהשטח רדום, שברגע שמרגישים שהכל מכור, אז בכלל למה לצאת להצביע, אז פה בכנס דגל התורה מנסה להדליק מחדש את השטח, כמובן מביאים את כל גדולי הרבנים, כמובן את מרן הגאון רב דוב לנדו, ושאר חברי מועצת גדולי התורה, והם ינסו מחדש להסביר לציבור, שגם אם התוצאות ידועות, אבל בסוף הקרב הוא הפעם על המועצה, כי צריך להזכיר דגל התורה, תנסה להביא לגוש חוסם במועצה, ככה שם הקרב הזה נפתח חדש.
מוטי אלפרין, תודה לך, תעדכן אותנו גם בשעה הבאה, אם כבר יהיו שם אמירות מתוך העצרת הזו. איתי גדסי, כמובן, הכל עוד פתוח בכל רחבי הארץ.
הכל פתוח, וכמו שאנחנו רואים, אבי, יש שינויים דרמטיים, אם זה בעניין של התמיכה של ש"ס באשדוד, אנחנו רואים את יחיאל לסרי, אחרי ההתמודדות של אבי אמסלם לראשות העיר, אחרי הפרישה של ברק סרי מהתמודדות לראשות העיר, ש"ס תומכת בו, מה שאומר שהכל פתוח, ראינו גם את השינויים בתמיכה, למשל של ויז'נית וגור בבית שמש, נמתין ליממה הקרובה, האם אוריאל בוסו ירוץ עד הסוף או לא ירוץ עד הסוף, גם על העניין הזה יש מסע ומתן מתקדם בין הצדדים, אמר מקודם חיים ביטון, דורשים להיכנס לרוטציה, כלומר עד רגע זה בגור, וזייברט מסרבים למרות הדיל הארצי להכניס את ש"ס לרוטציה, כמובן שזה קשור גם בדגל התורה, ובדגל התורה מסרבים להחרצות גם בשל העובדה שבקדנציה הבאה מגיעה להם הזכות לקבל את בני ברק ברוטציה, וגם מסיבות אחרות כמובן. ולכן אנחנו נכונים לנו עדיין יממות דרמטיות, הייתי אומר.
איתי גדסי, תודה גם לך. נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם עוד מועמד לרשות עיריית בני ברק, וגם רשימת הליכוד למועצת העיר, יעקב וידר. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
האם זה נכון שאתה צפוי להסיר מועמדות ולתמוך בזייברט, בראש העיר הרב חנוך זייברט?
קשקוש מקושקש, שאין חולק על המאבק הבלתי פוסק שלי, גם בזייברט אישית וגם בחבורת העסקנים שקיימת בעיריית בני ברק. הוכחתי את זה חמש שנים, במשך חמש שנים באופן מלא, על מאבק בלתי מתפשר. הוכחתי שאי אפשר לקנות אותי, אי אפשר לקנות אותי.
אבל בעצם מי שמצביע לך, מצביע לכל האופוזיציה. אולי פעם אחת תשכיל להיות, אתה יודע, לעשות את מה שאתה רוצה, או לפעול למען השינויים שאתה מאמין בהם מתוך הקואליציה.
קודם כל, אני לא קידשתי את האופוזיציה, אלא קידשתי את המאבק למען תושבי בני ברק. אני מקדש את המאבק למען זה שעיריית בני ברק תתחיל לשרת את התושבים.
אז אולי אני שואל, אדרבה, אני איתך, אם תהיה מתוך הקואליציה, יש סיכוי יותר שתצליח לבצע שינויים מאשר כל קורה בה מהאופוזיציה.
אז אני אומר, קודם כל, בהריצה לרשות נועדה בשביל למנוע דילים וקומבינות ולייצר בחירות. כן, זה, אז עיר שמדברים על זה, עיר שמינית בגודלה בישראל, שיהיה בבחירות לרשות. אין לי סיכוי לבחר, הנה, אני אומר לך, ולכן אני אומר למצביעים שלי, תצביעו לפתק מחל. זה החשוב, זה הפתק החשוב, זה יחזק אותנו, יגדיל את הכוח שלנו במועצה, ואנחנו נהיה בכל מקום שיכול לסייע לתושבי בני ברק, באופוזיציה, בקואליציה, כל מקום שיכול להביא שינוי לתושבי בני ברק שסובלים מביוב, מזבל, מתינופת. זו שזו עיר חרדית לא אומר שהיא צריכה להיות עיר מהמתונפות ביותר בארץ. אין שום סיבה בעולם שזה יקרה. זו שזו עיר חרדית לא אומר שבני ברק צריך להיות במצב.
ואני ממשיך ושואל אותך, יעקב, יעקב, אתה צודק, כן. הרבה מאזיננו בבני ברק מהנהנים בראשם ואומרים אנחנו רוצים לשפר את איכות החיים. אני שואל אותך שוב, האם כחבר אופוזיציה שאתה יושב בישיבות מועצת בני ברק כבר הרבה מאוד שנים וזועק מהמדבר האופוזיציוני,
חמש שנים,
כן. האם זה משהו שעלול או פעם אחת יכול להביא אותך לאיזשהו הישג? אולי עכשיו, רגע לפני הבחירות, אתה יכול לעשות איזשהו הסכם עם אחד המועמדים, הפעם יש גם מועמד לשעס, גם מועמד ליהדות התורה, ולהגיד, אני מסיר מועמדות בתמורה להצטרפות לקואליציה, ולהשפעה יתרה מתוך, אתה יודע, מתוך הקופה בפנים.
אני קודם כל לא עושה שום קומבינות והסכמים מתחת השולחן.
זה לא קומבינה, זה לגיטימי.
אני אגיד לך, ראש עשייה היחידה שלא הגיע מחוץ לעיר ביבוא, לא מפתח תקווה, לא ממודיעין עילית ולא מאשדוד, נולדתי בבני ברק, בני ברק חשובה לי, אני רואה את הסבל של התושבים, סבל אדיר של התושבים, כל ההנהגה שרצה היום ומדברת על ניקיון, על תשתיות, היא ניהלת העיר בעשרות שנים האחרונות, שפירה ניהל 11 שנה את העיר, זייברט 15 שנה, ראש עיר ממלא מקום ראש עיר, הם אחראים למצב הזה, הם אחראים למצב הזה, והם ינהגו בדיוק אותו דבר בקדנציה הבאה.
אתה רוצה שהמצב הזה ישתנה? אתה רוצה שהמצב הזה ישתנה? יפה, קיבלת שני מנדטים, אתה חבר אופוזיציה, איך אתה משנה את המצב?
אז אני אומר, תסתכל גם על בעיית האחברושים. הייתה פה מכה נוראית של האחברושים.
אתה חוזר לזה. איך תשנה את זה מהאופוזיציה?
הנה, אני אספר לך איך שיניתי את זה מהאופוזיציה. ראש העיר צחק עליי. חברי מועצה צחקו עליי, חבר מועצה אמר, תקשיב, אני גר ברחוב זה וזה, אני לא ראיתי אחברושים. חבר מועצה אחר אמר לי, אתה מדמיין, תושבי בני ברק סבלו סבל נוראי, אחברושים טיפסו על קומה חמישית, אז ילדים נמשכו, הייתה מכה שפשוט האסכונה לא ראתה אותה, היא פשוט לא ראתה אותה, היא התנסעה מעל התושבים, והצלחתי לגרום להם לטפל בזה.
ואת זה מהקואליציה לא היית מצליח לעשות.
קודם כל עשיתי זה מהאופוזיציה, כי אחד מול כולם. אז כשנהיה שניים או שלושה או יותר, ההשפעה תהיה הרבה יותר גדולה, ואני לא שולל קואליציה. כל מקום שיכול להתאים עם תושבי בני ברק ולשנות את ההתנהלות העירונית, אני אהיה שם. במקום שזה לא יוכל לקרות, אני לא אהיה שם ואני אהווה גם מהאופוזיציה.
טוב, כמה, אתה יודע, בסוף יש מנדט אחד היום למצביעי מחל, כמה מהם עזבו את העיר בחמש שנים האחרונות? כי הרי גם בני ברק, גם השכונות הלא חרדיות קלאסיות, הופכות ומתחרדות משנה לשנה לשנה. זה משפיע בסוף ישירות על המצביעים שלך.
תראה, אני לא מייצג לא קהילה, לא נאבק למען איזשהו חצר, אני נאבק למען כלל התושבים, ומצביעים שלי הם כלל תושבי בני ברק, תושבי בני ברק שנופלים בבורות, שכועסים על זה שגונבים להם כספי ציבור. אלה המצביעים שלי, הם קיימים בכל העיר. בבחירות האחרונות הצביעו לי בכל אתר קלפי בעיר, כולל בשכונות כמו ויז'ניץ וסאטמר, כל אתר קלפי הצביעו לי. אני מקווה ומצפה שתושבי בני ברק ייתנו לי תמיכה יותר גדולה, כדי שנוכל להשפיע יותר. כל מה שעשיתי חמש שנים, אמרת לי עשרות שנים, כולה חמש שנים הייתי. אחד מול כולם. אם נהיה יותר, ההשפעה תהיה הרבה יותר גדולה.
יעקב וידר, מחל בני ברק, מועמד לראש העיר, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו מסיימים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, בשעה הבאה נמשיך לעקוב אחרי גם הכינוס של דגל התורה בבני ברק, וגם נחזור לערים נוספות, נראה מה קורה גם בירושלים. החשש בעיקר בירושלים זה משעננות, מאחר ורוב התושבים בטוחים שיבחר ראש עיריית ירושלים הנוכחי משה לאון, ובמטה שלא חוששים אולי משעננות יתרה, נדבר גם על הנקודה הזו, ונעבור לביתר אלית וערים נוספות, כל אלו בשעה הבאה, תוך כדי זה שאנחנו כמובן עוקבים גם אחרי עסקה כזו או אחרת בסוגיית החטופים, ולא יומן שהכל באותו משפט ובאותו עניין, באותם שעות, אבל זה מה שמתנהל כרגע. נודה לצוות שלנו, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, אנחנו שווים מיד אחרי הפרסומות, חדשות השעה 8 לשעה נוספת, וכמובן אנחנו לקראת המשדר המרכזי ביום שלישי, השעה 10 בערב, נפתח כאן את משדר סיכום מערכת הבחירות והרשויות המקומיות בקול חי, כרגיל, גם להזנה, גם לצפייה, עם כל הפרשנים, הדיווחים, עמדות השידור שלנו שיהיו פרוסות ברחבי הארץ, אז מי עכשיו כבר אתם מוזמנים להתכונן כרגיל, ולבחור במשדר הנכון ביום שלישי. חדשות, פרסומות וחוזרים.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בוחרים מצביעים, שם שמיים מקדשים, בוחרים כל חי.
שרות חמש, הקומזיץ הגדול.